כתובות, דף סמך ד', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ג' עמוד ב', 5 שורות מלמטה, מספרת הגמרא, קלתי דרב זביד אימרדה. רב זביד לקח לבנו אישה, והיא מרדה בו, היא לא מעוניינת בתשמיש, היא אומרת שהוא מאוס עליה. מה הדין? אז בדף סמך ג' הגמרא הביאה שלא לוחצים עליה, אלא קבלת גט, אמנם הבעל לא משלם לכתובה, אבל תפיסה אחד שירה, הייתה לבושה או שהיה ברשותה מעיל אחד שאותו היא הכניסה בזמן שהיא הכניסה את הנדוניה. יתיב המימר ומרזוטרא ורב אשי, ישבו שלושתם כדי לדון האם זה שייך לה או לבעלה, לגרוש. ויתיב רב גמדה גבאיו, ישב לפניהם רב גמדה, וכל שלושה החכמים, המימר, מרזוטרא ורב אשי, יתווי וכאמרי, ישבו אמרו שהיא צריכה גם את אותו מעיל להביא לבנו של רב זביד. אם היא לא מקבלת כתובה, היא גם לא מקבלת את תנאי הכתובה. חלק מהם זה הבגדים, אפילו בגדים שהיא הביאה בנדוניה, שבלו, קצת נשחקו. ברגע שמרדה על בעלה ויוצאת בלי כתובה, הפסידה גם את בגדיה שהכניסה לו ובלו, בלעותיה, אף על פי שהם קיימים. ולכן מוציאים את המעיל הזה מידה. ככה הם הכריעו. מכיוון שישב לפניהם רב גמדה, אז הוא העיר להם הערה. אמר לו רב גמדה, אתם הולכים לטובת רב זביד? משום דה רב זביד גברא רבה הוא. מחניפית אולי, אתם מחניפים לו, פוסקים לטובת בנו, שנותנים לו את בלעותיה. ואמר רב כהנא, רב כהנא אמר, מבעיה באי רבה. רבה הסתפק בשאלה הזאת, מה הדין של הבגדים שהביאה בנדוניה, והם קצת בלו, והם קיימים, אם היא מפסידה אותם לבעלה או לא. וזה נשאר בספק ולא פשיט. ואם כן, כשיש ספק האם ממון מסוים מגיע לה או שהוא מגיע לו, אז מי שמוחזק, מי שנמצא ברשותו, זה נשאר אצלו, מכיוון שאין לנו שום הוכחה להוציא את זה ממנו. המוציא מחברו עליו להביא ראיה, ואין לנו ראיה, כי יש לנו ספק האם מוציאים את זה ממנה או לא. ואם כן, צריך להשאיר את המעיל בידה. איקא דאמרי, יש שאמרו שהסיפור היה שהם פסקו בדיוק להפך. יתווי ישבו המימר מרזוטרא ורב אשי וכאמרי, שאישה שמרדה על בעלה ויוצאת בלי כתובה, אבל את הבגדים היא משאירה אצלה, לא הפסידה את בלעותיה כשהם קיימים, ולא מוציאים ממנה את הבגד. ולפי הלשון הזאת, אמר לו רב גמדה, משום דרב זביד גברא רבה הוא, הוא אדם גדול והוא בעל ענווה, והוא לא יערער אחרי הפסק שפסקתם. לכן הפחיתו לי לדין הילווי, אתם הופכים את הדין עליו לרעת בנו שלא יקבל את הבלעות הקיימים. האמר רב כהנא שהדבר הזה הוא בספק, מבעיה באי לי רבה, האם היא מפסידה את בלעותיה לטובת בעלה או לא, ולא פשיט. אז אם כן, אם הבגדים נמצאים ברשותו של הבעל, לפי הלשון הזה אנחנו מדברים על מעיל שנמצא ברשותו של הבעל, אתם לא יכולים להוציא את זה ממנו מספק. להלכה, השתא, שלא נפסקה ההלכה בעניין אותם בגדים שבלו, דלא יתמר לא אחי ולא אחי. לא כתוב מפורש שהיא מפסידה אותם, ולא שהיא לא מפסידה אותם. לכן זה נשאר ספק. ובספק המוציא מחברו, אתה רוצה להוציא מהחבר דבר שכעת הוא מוחזק בו, תוכיח שזה שלך, עליו הראיה. לכן, אם היא תפסה והבגדים ברשותה, אתה לא מוציא את זה ממנה, מספק לא מפקינה מינה. בבגדים שברשות הבעל, שהיא לא תפסה, לא נותנים לה את זה, לא יאבינן לה. עוד הלכה, אחת שאומרת שבעלה מאוס בעינה, ולכן היא לא רוצה להישאר נשואה, לא. ממתינים, משאינן לה תריסר יר חיישה תאגיתה, ממתינים 12 חודש עד שנותנים לגט, אולי תחזור בה. תמיד צריך לקחת בחשבון, אולי נתנה עיניה במישהו אחר. ובאנך תריסר יר חיישה תא במשך אותם 12 חודשים, היא לא מקבלת מזונות מהבעל, לתלה מזוני מבעל. חתונה שמתחתנים זה שני שלבים, שלב ראשון זה הקידושין והשלב השני זה הנישואין, כמו שכבר אמרנו כמה וכמה פעמים, שקידושין זה שהוא נותן לה למשל טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, היא עדיין יכולה להישאר בבית אביה, אבל היא כבר אשת איש, הם לא חיים חיי נישואין, אבל היא אשת איש, קידש אותה. אחר כך יש נישואין שזהו, מכניס אותה לביתו, מכניס אותה לחופה, וזה הנישואין. ואז הם מתחילים לחיות ביחד, היא עוברת מבית אביה לביתו, לבית בעלה. אמר רב טובי בר קיסנה, אמר הלכה בשם שמואל. אז מכאן ואילך נאמר את ההלכה הזאת במשך העמוד, במהלך העמוד, ההלכה בשם שמואל. מה ההלכה שאומר שמואל? אדם שקידש אישה ולא נשא אותה עדיין, היא עדיין לא נשואה, היא עדיין בבית אביה, והיא אחרי שקיבלה קידושין לא מעוניינת להינשא, מורדת בבעלה מה שנקרא, לא רוצה להינשא, כותבים בדין איגרת מרד. איגרת מרד, במילים אחרות, יש לה דין של מורדת. יש איזו איגרת מיוחדת שבדין כותבים שהאישה הזאת יש לה דין של מורדת, ולכן פוחתים לה מהכתובה שהוא התחייב לה, אם התחייב לה נאמר 200 זוז, לא משנה כמה התחייב לה, פוחתים לה כל שבוע סכום או של 7 דינרים או של 7 טרפיקים, יש בזה שתי דעות במשנה, חכמים ורבי יוסי. ארוסה שלא מעוניינת להינשא, יש לה דין של מורדת. עד שפוחתים מהכתובה שלה כל כך, שכבר אין לה יותר כתובה. אבל אדם שהתחתן עם אישה ומת בלי בנים והיא נופלת לייבום לפני היבם והיא לא מעוניינת להתייבם, אין לה דין של מורדת, ולכן אין כותבים איגרת מרד על שומרת יבם שלא מעוניינת שהיבם ייבם אותה. והמסקנה של הגמרא שבראשונה, כמו שהגמרא מביאה במסכת יבמות, בראשונה דף למתת, אם אני מדייק, היו מתכוונים כשהאח היה מייבם את אשת אחיו, התכוון לשם מצווה להקים שם לאחיו. כי הבן שיוולד יקום על שם אחיו שמת בלי בנים. כשהתכוונו לשם מצווה, אז היבום היה מצווה. אבל בדורות המאוחרים, היבם, כשאיבם את היבמה, לא התכוון לשם מצווה, אלא לשם נוי, מאות, שם, לא משנה. הוא לא התכוון לשם מדלקים שם לאחיו. לכן אמרו, עד עכשיו מצוות ייבום הייתה קודמת. היה קודם שהיה מצווה לכתחילה שייבם. ואם לא, חולץ לה, כאילו כמו נותן לה גט, מוציא אותה. אבל ברגע שתפסו שאנשים לא מתכוונים לשם מצווה, לשם שמי, אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות יבו. דבריו של שמואל נאמרו בשלב שבו אמרו מצוות חליצה קודמת למצוות יבום, ולכן ברגע שהיא אומרת אני לא מעוניינת להתייבם, אתה לא יכול לתת לדין של מורדת שלא תקבל את הכתובה של בעלה הראשון שמת, אלא מקבלת חליצה ומקבלת את הכתובה מנכסי בעלה הראשון, כי מצוות חליצה קודמת למצוות יבום. זה המסקנה. מביאה הגמרא קושיה מברייתא, מייטיבי, שבברייתא כתוב שגם שומרת יבם יש לה דין של מורדת. אחת לי שווה לי דין של מורדת, בין אם היא ארוסה או נשואה, אפילו נידה, אפילו חולה, ואפילו שומרת יבם יש לה דין של מורדת. אז המסקנה הגמרא מתרצת שהברייתא הזאת נאמרה בשלב הראשון שאמרו מצוות יבום קודמת למצוות חליצה, ואם היא לא רוצה להתייבם יש לה דין של מורדת והיא מפסידה מכתובתה. אבל לפני כן הגמרא מתרצת, לא קשיא, כאן הברייתא שאומרת ששומרת יבם יש לה דין של מורדת והיא מפסידה מכתובתה, מדובר כשהיבם תבע הוא לייבם אותה והיא מורדת ואומרת שהיא לא רוצה. כאן הדין ששמואל אמר ששומרת יבם אין לה דין של מורדת, הכוונה אין לו ליבם דין של מורד, מדובר שהיא רוצה שהוא ייבם אותה, שטבעה היא, הוא לא רוצה לייבם אותה, אז הוא אין לו דין של מורד. כמו שיש דין של מורדת יש גם דין של מורד. מורדת מנקים לה מהכתובה 7 דינרים או טרפיקים בשבוע, ומורד מורידים לו, מוסיפים לו שהוא צריך להוסיף על הכתובה 3 דינרים או 3 טרפיקים כל שבוע. אז כאן כשהוא לא רוצה לייבם, אין לו דין של מורד. דאמר רב תחליפה בר אבימי, אמר בשם שמואל באמת, שאם תבע הוא היבם לייבם והיא מורדת, נזקקים לו לתת לדין של מורדת לפחות מכתובתה. אבל אם תבעה היא שהיא מעוניינת שהוא ייבם אותה והוא מורד, אין נזקקין לה לתת לו דין של מורד שהוא יצטרך להוסיף על הכתובה. למה? כי היא לא מחויבת להביא ילדים, היא לא מצווה על פריה וריביה. נמצא שדבריו של שמואל שיש דין מורדת בארוסה ולא בשומרת יבם, נאמר כשהבעל הוא המורד. ו כשהוא לא רוצה לשאת את ארוסתו, יש לו דין של מורד והוא צריך להוסיף על הכתובה שלה. אבל כשהוא לא רוצה לייבם את יבימתו, אין לו דין של מורד והוא לא צריך להוסיף על הכתובה. שואלת הגמרא, במאי אוקימתא לעד שמואל? מי הוא זה שמורד? איך העמדת את דבריו של שמואל? כשהבעל הוא המורד, במקרה שטבע היא, אז אם כן, בוא נקרא שוב את דבריו של שמואל. היי, כותבין היגרת מרד על הארוסה, עליה היא המורדת. כותבים את היגרת מרד לטובתה, בשביל הארוסה, כדי שיוסיפו לה לכתובה, כי הבעל הוא המורד, מי בא אליי? עונה הגמרא לו, קשיא, באמת אתה יכול לשנות בדבריו תנאי לארוסה. שואלת הגמרא, למה באמת יש הבדל אם הוא מורד ולא מעוניין לשאת את ארוסתו, או שהוא מורד ולא רוצה לייבם את יבימתו? מה ישנה שומרת יבם? דלא, אתה לא אומר שיש לו דין של מורד להוסיף על כתובתה. דאמרינן לה, כי אנחנו אומרים לאישה, זילי, תלכי, לא יכולה לתבוע אותו כי הוא לא רוצה לייבם אותך. אז הוא לא ייבם אותך, מה קרה? זה לא עבירה בשבילך, כי הרי את לא מצווה, לא מפקדת, על מצוות פריה וריביה. אם כן, את אותה טענה אפשר גם לומר לארוסה. נמי נעימה לה, גם נאמר לה, זילי, אין לך אפשרות לטבוע אותו שיוסיף לך בכתובה, כי הרי לא מפקדת, את לא מצווה על פריה וריביה. אלא למה בכל זאת יש תוספת בכתובה שלה, למה היא, התביעה שלה מתקבלת? בבם, אחמה טענה שהיא צריכה בנים. למה? גם אם זה לא מצווה, זה צורך של הבן אדם. דאמרה, בעינה, למשל, חוטרה לידה, בן שאני אוכל להישען עליו, כמו מקל שנשענים עליו, לעת זקנה, ומרה לקבורה, וכמו מעדר לקבורה, מישהו שאומר עליה קדיש, או מישהו שיטפל אחרי הסתלקותה מהעולם. אם כן, למה בשומרת יבם אי אפשר לטעון את אותה טענה? אחי נמי, שומרת יבם, בבם, אחמה טענה, היא גם טוענת שהיא רוצה בנים, כי בן אדם צריך שיהיו לבנים לעת זקנותו ולאחר הסתלקותו מן העולם. אז מה ההבדל בין ארוסה לשומרת יבם? אלא מתרץ את הגמרא תירוץ אחר. אידי ואידי, גם דברי הברייתא, שאומרת ששומרת יבם יש לה דין מורדת, ובין דבריו של שמואל ששומרת יבם אין לה דין מורדת, לא מדובר פה שהיא תובעת, אלא מדובר פה שהוא זה שתובע, תבע הוא, והיא מורדת בו, ובכל זאת זה לא סותר, הברייתא לא סותרת את דבריו של שמואל, ולא קשיא. הברייתא שאומרת ששומרת יבם יש לה דין של מורדת, כאן כשהיבם תובע לחלוץ, והיא לא רוצה לחלוץ, רש"י אומר שהיא רוצה להתייבם, אז דינה כמורדת. וכאן מה ששמואל אומר ששומרת יבם אין לה דין של מורדת כשהיא מורדת, מדובר כשהוא תובע ליבם והיא לא רוצה להתייבם, היא רוצה לפי דעת רש"י לחלוץ. אז לא נוהג בדין של מורדת. מה ההבדל? דאמר רבי פדת, אמר בשם רבי יוחנן, אם היבם תבע את יבימתו לחלוץ, והיא לא רוצה לקבל חליצה, אלא היא רוצה להתייבם, נזקקים לו לכתוב עליה איגרת מרד. הגמרא תבאר, שכל זמן שיש יבמה שזקוקה לו לייבום, יהיה קשה לו למצוא בת זוג אחרת, כי כל אישה שרוצה להתחתן איתה, לא כל כך יהיה לה רצון להתחתן איתו, כי היא יודעת שיש אישה שזקוקה לו לייבום, ואולי בסוף הוא יהיה במותה והיא תהפוך להיות שרתה. אז לכן, כשהוא רוצה לחלוץ והיא לא מעוניינת, לוחצים עליה, נותנים לה דין של מורדת. אבל אם הוא תובע שהוא רוצה לייבם, והיא לא מעוניינת להתייבם, רש"י מוסיף שהיא רוצה לחלוץ, אין נזקקים לו, לא דנים אותה כמורדת, חוששים שהסיבה שהוא רוצה לייבם זה לא לשם מצווה אלא בשביל ההנאה של עצמו. לכן אומרים לו, אתה רוצה אישה? מה אתה צריך לקחת דווקא את היבמה? היא לא רוצה, היא רוצה חליצה, תתחתן עם אישה אחרת. שואלת הגמרא, מה ישנה כשהוא רוצה לייבם והיא לא רוצה? דלא, אין לה דין של מורדת. למה? דאמרין עלי, אומרים ליבם, היא לא רוצה, קח אישה אחרת, זילו נסיב, היא תסעה אחריתה, ותחלוץ ליבמה הזאת, מה אתה מפסיד מזה? אז אם כן, גם כשהוא רוצה לחלוץ, והיא רוצה להתייבם, נמי נעים עלי, גם נאמר ליבם, מה אתה מפסיד? בסדר. היא לא מעוניינת לחלוץ, בסדר, שלא תחלוץ. לך תחתן עם אישה אחרת, אפילו שהיא זקוקה לך לייבום. נמי נעים עלי זיל ונסיב, אית את האחריתי. מה אכפת לך שהיא תהיה שומרת יבם שלך? תתחתן, תמיד יהיה לך בצד איזושהי שומרת יבם שלא רוצה חליצה. אתה תמשיך את החיים שלך. אלא, כמו שכבר אמרנו מקודם, שהגמרא הולכת לומר, וכאן הגמרא אומרת את זה, הוא יכול לומר, דאמר, קשה לי מאוד למצוא אישה אחרת. כיוון דאגידה בי, כיוון שהיבמה זקוקה לי לחליצה, לא כיאבו לי אחריתי, לא נותנים לי אישה אחרת. כל אחת חוששת אולי, מכיוון שיש לי אישה שזקוקה לייבום, אולי בסוף הוא ייבם אותה, ואז יהיה לה אישה נוספת, צרה. לכן כשהיא לא רוצה לחלוץ, הוא מפסיד. יש לה דין של מורדת. אז אם כן, כשהוא תובע אותה ליבם, והיא לא רוצה, אחה נמי, היבם יכול לומר, כיוון דאגידה בי, כיוון שהיבמה קשורה בי, לא יקייבו לי, לא קייבו לי אחיתי, לא נותנים לי אישה אחרת, אז גם כאן יש לו את אותו הפסד. אז מה באמת ההבדל בין הדברים של שמואל, שבשומרת יבם אין דין מורדת, לבין הברייתא שאומרת שיש כן דין מורדת, אלא מביאה הגמרא את המסקנה, כמו שכבר אמרנו בהתחלה, שזה הגמרא תגיד בסוף. המסקנה היא, אידי ואידי, גם הברייתא שאומרת ששומרת יבם יש לדין של מורדת, וגם שמואל שאמר אין לדין של מורדת, מדובר שהוא טבע שהוא רוצה לייבם, והיא רוצה לחלוץ, ולא קשיא, זה לא סותר. מה שהברייתא אומרת, שיש לדין של מורדת כאן, כמשנה ראשונה, שתקנו ייבום קודם, ורק אם הוא לא רוצה לייבם, הוא חולץ. אז כאן כשהיא לא רוצה להתייבם, יש לדין של מורדת, כמו משנה ראשונה. כאן, מה ששמואל אמר, ששומרת יבם, אין לדין של מורדת, מדובר כמשנה אחרונה שאמרו, כיוון שלא מתכוונים לשם שמיים, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. לכן, זה שהיא לא מעוניינת בייבום, אין לדין של מורדת, כי היא אומרת, הוא לא מתכוון לשם מצווה. דתנן, מצוות ייבום, בהתחלה, הייתה קודמת למצוות חליצה. כך היו אומרים בראשונה, כשהיבמים היו מתכוונים לייבם לשום מצווה. ולחשב שאין מתכוונים לשום מצווה, אמרו, מצוות חליצה קודמת למצוות ייבום. במשנה הבאנו את הדין של אחת שמורדת על בעלה, שרבי יהודה אומר שמורידים לה, התנא הראשון אומר, חכמים אומרים שמורידים לה על כל שבוע מהכתובה שבעה דינרים, רבי יהודה אומר שמורידים לה שבעה טרפיקים. אחרי זה המשנה אומרת שם עד מתי הוא פוחת וכולי, מוריד כל שבוע שבעה דינרים או שבעה טרפיקים, עד כמה הוא מוריד מכתובתה. אז חכמים אומרים עד כדי כתובתה, עד שהם מסתיימים המאות של כתובתה, ואז יוצאת בלי כתובה. רבי יוסי אומר, לעולם הוא פוחת, אפילו כשכבר זה פחות, זאת אומרת, כבר נהיה לחוב. אבל איך היא תשלם את החוב הזה? אולי יבואו לנכסים במקום אחר, והוא יגבה את הנכסים האלה בחובתה. ואז ממשיכה המשנה ואומרת, גם אם הבעל מורד באשתו, אז הוא נותן לה תוספת בכתובה על כל שבוע, או שלושה דינרים, או שלושה טרפיקים. שואלת הגמרא, מהי טרפיקים? אמר רב ששת, מטבע שנקרא אסתירה. וכמה זה המטבע שנקרא אסתירה? חצי זוז. פלגה דזוזה. עכשיו אנחנו מדברים פה על זוז מהמטבעות היקרים יותר. היה מטבעות יקרים שנקראים מטבע צורי, ומטבעות זולים שנקראים מטבע מדינה. ההפרש פי שמונה. מטבע צורי הוא פי שמונה ממטבע מדינה. אז כאן כשאנחנו מדברים על זוז, על חצי זוז, מדברים על חצי זוז צורי. שהוא גם נקרא דינר, זוז ודינר זה אותו מטבע. כל זוז הוא 600 כסף, וחצי זוז זה 300 כסף. תניא נמי אחי, באמת כמו דבריו של רב ששת, שכל טרפיק זה חצי זוז שהוא 300 כסף. רבי יהודה אומר, אם הוא מורד, הבעל מורד באשתו, מוסיפים על כתובתה שלושה טרפיקים לשבוע, שהן, הרי כל טרפיק זה חצי זוז, ושלוש מאות, אז שלושה טרפיקים זה יוצא 9 מאין לשבוע. ואם זה 9 מאות בשבוע, כמה זה לכל יום? 6 ימים בשבוע, אז כמה זה 9 לחלק ל-6? אז קודם כל אתה לוקח מה-9-6, ואז נשארים לך שלושה. אתה מחלק אותם לחצי, אז בעצם יש לך 1.5, 1.5 לכל יום. מאוד מעניין. כשהיא מורדת, קודם כל, מורידים לה מהכתובה סכום גבוה. אם אתה מדבר על דינרים, 7 דינרים בשבוע. טרפיקין, 7 טרפיקין. וחוץ מזה, שבעה דינרים זה אומר דינר לכל יום, כולל שבת. לעומת זאת, כשכונסים את המורד, את הבעל כשהוא מורד, מדברים בסך הכל על סכומים הרבה פחות. קודם כל מדברים, במקום 7, מדברים בכלל על 3. 3 דינרים או 3 טרפיקין. וכשאתה מחלק את זה, אתה אומר, זה יוצא סך הכל 1.5 ליום, ל6 ימים, לא כולל שבת. למה אצל האישה? אמר לי רבי חייא בר יוסף לשמואל, מה ישנה איהו? למה כשהאישה מורדת עליו, אז בשבילו פוחתים מכתובתה של אשתו 7 דינרים, דינר ליום, וכולל גם שפוחתים על שבת, דינר גם כנגד שבת, דאבינן ליה דשבת. ומה ישנה אי, כשהוא מורד ומוסיפים לה בכתובתה, זה לא יבינן לה דשבת, אלא נותנים לה 1.5 ליום, 6 ימים בשבוע, לא כולל שבת. תראה את שמואל. היא, כשהיא מורדת, לא מחייבים אותה לשלם תוספת, אלא דמפחת כפחית. מורידים לה מכתובתה. אז גם אם אתה מוריד על שבת דינר, לא מחזיק שכר שבת, זה לא נראה שהיא מקבלת שכר על שבת, כי מורידים לה מכתובתה. אבל היא, כשהוא מורד, הרי מוסיפים לה לכתובתה, ואם תוסיף לה 1.5 על שבת, כיוון דאסופי כמוספה, מחזי זה נראה כמו שהיא מסתכרת גם על שבת, כשכר שבת, אכן היא לא מקבלת תוספת של 1.5 על שבת. אבל יש עוד הבדל. כשהיא מורדת בבעלה, פוחתים מכתובתה, דינר או טרפיק על כל יום. וכשהוא מורד בה, סך הכל פוחתים 1.5 ביום, או 0.5 דינר ביום. אמר לי רבי חייא בר יוסף לשמואל, מה בין מורד שכונסים אותו בסך הכל ב0.5 דינר או ב0.5 טרפיק ליום, למורדת שכונסים אותה בדינר שלם או בטרפיק שלם ליום? אמר לי, זה בגלל סיבה אחרת. צא ולמד משוק של זונות. מי סוחר את מי? כותב רש"י, הווה אומר, האיש סוחר את האישה, שמע מינה צערו מרובה. דבר אחר, זה יצרו מבחוץ, כותב רש"י, כישויו ניכר ומתגנה. וזו האישה יצרה מבפנים, והיא לא כל כך מתגנה. לכן היא מקבלת פחות כשהוא מורד בה. אומרת המשנה, כשבעל ואישה חיים ביחד, הבעל מפרנס את אשתו, הם מתפרנסים ביחד. אבל ברגע שהבעל לא חי עם אשתו, זה יכול להיות מסיבות טובות אפילו. יכול להיות למשל, שהוא נוסע לעסקים, לעיר אחרת, ברשותה. כמו שכותב הראב"ד. ובמהלך השבוע הוא שולח לה על ידי שליש, על ידי מישהו שלישי, את מזונותיה. המשרה, המפרנס, למה מפרנס זה מלשון משרה? כי בספר מלכים ב' פרק ו' פסוק כ' ג' ויכרה להם קירה, קירה מתרגמים שירותה. זאת אומרת, קירה זה סעודה. שירותה זה סעודה. פרנסה. משרה שירותה, מפרנס אותה בסעודה. את אשתו על ידי שליש, מישהו שלישי שנותן לה את מזונותיה. אפוטרופוס שנותן לה את מזונותיה. כמה מזונות הוא צריך לתת לה? אז כמובן יש כל מקום כמו מנהג המדינה. כאן מביאים את הרשימה, דברים שהיא באמת זקוקה לה למזונותיה. מה שמקובל באותו זמן, שזה המזונות שהיא צריכה. לכן לא יפחות לה מהרשימה הבאה. משני קבים חיטים לשבוע, בשביל פת. או מארבעה קבין שעורים. זאת אומרת, שעורים צריך כפול מחיטים. חיטים, שני קבים, שעורים ארבעה. אמר רבי יוסי, למה אתה אומר ששעורים צריך כל כך הרבה? לא פסק לשעורין אלא רבי ישמעאל, שהיה סמוך לאדום. הגמרא מבארת ששם הערך של השעורים היה מאוד נמוך, ובשביל שיוכלו לעשות פת כמו שצריך, היה צריך כמות גדולה של שעורים. לכן אם הוא פוסק לשעורים, הוא צריך לתת לה כפול, כמות של ארבעה קבין. הלאה, חוץ משתי קבין חיטים או ארבעה קבין שעורים בשביל פת, מה עוד הוא מביא לה? ונותן לה חצי קו קטניות וחצי לוג שמן וקו תאנים מיובשות שנמכרות במידה, דיינו גרוגרות, או משקל 100 זוז, מנה של תאנים דרוסות בעיגול שנמכרות במשקל, מנה דבלה. זאת אומרת, אם זה נמכר במידה, אז קו גרוגרות. אם זה נמכר במשקל, אז מנה דבלה. כי מנה זה מידת משקל וקו זה מידת נפח. ואם אין לו לא תאנים ולא גרוגרות, אז מביא לפירות אחרים. פוסק לעומתם באותו משקל פירות ממקום אחר. טוב, זה המזונות. חוץ מזה, כלי בית. וזה לא כל שבוע. עד עכשיו הרשימה הייתה כל שבוע. הרשימה של המזונות שהבאנו מתחילת המשנה, צריך להביא לה כל שבוע את המזונות האלה. עכשיו מדברים לא כל שבוע, אלא שיהיה לה כלי בית ונותנים לה מיטה, שהמיטה עצמה היה אפשר לישון עליה, אבל במקום שהיה מיטה כזאת שצריך לשים עליה מפץ של קנים, ממחצלת קנים דקה שהיא רכה יותר, והמחצלת עצמה ששמים אותה אולי כמו דיקט כזה, בשביל לשים אותה על החבלים של המיטה ומעל זה את הריפוד, שזה המפץ. קיצור, נותן לה מיטה טובה. ובגדים, נותן לה כל שנה צעיף לראשה, כיפה לראשה, וחגורה למותניה ומנהלים חדשים לא פעם בשנה, אלא שלוש פעמים בשנה, ממועד למועד. אמרה תבהר שמדובר פה באזור שיש ערים והנעליים נשחקים מאוד מהר. וכן, הבגדים שהוא נותן לה כלים של 50 זוז כל שנה, משנה לשנה. בזמנם היו משתמשים עם אותו בגד בקיץ ובחורף, רק שבחורף זה היה חדש, זה היה עבה. בקיץ, אחרי הרבה כביסות, הוא כבר נשחק, הוא נהיה דק יותר, יותר קיצי. ולכן, אין נותנים לה לא בגדים חדשים בימות החמה, כי זה עבה וזה מחמם, קשה לה, ולא בגדים ישנים שחוקים שכבר בלו ונהיו יותר דקים, שהם פחות מחממים, לא נותנים לה את זה בימות הגשמים שקר והיא צריכה בגדים מחממים, אלא מה כן? נותן לה כלים חדשים דווקא בימות הגשמים, ואז זה מחמם. בגדים של 50 זוז בימות הגשמים, ואז כשמגיע הקיץ, ואז זה כבר בלוי קצת וזה לא כל כך עבה ולא כל כך מחמם, היא מתכסה בבלעותיהם בימות החמה. וגם אחרי שהוא קנה לה בגדים חדשים, הבגדים השחוקים נשארים שלה. חוץ ממזונותיה, נותן לה כל שבוע מאה כסף לשאר הצרכים, לצרוכיה, דברים קטנים. ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת, כל ליל שבת. וגמרא תבהר האם זה עונה או סעודה. ואם אין נותן לה מאה כסף לצורכה, מותר מעשה ידיה. אתה צריכה לעשות מעשה ידיה לבעלה משקל צמר, היא צריכה לעשות מזה חוטי שתי, במשקל של 5 סלעים ביהודה. ואם היא עושה יותר מזה, אז אם הוא נותן לה מה הכסף כל שבוע בשביל שאר ההוצאות שלה, אז מותר מעשה ידיה שלו. אבל אם הוא לא נותן לה מה הכסף, מותר מעשה ידיה אינם שלו אלא שלה. ומה היא מעשה ידיה שהיא עושה לו, שבתמורה לזה היא מקבלת מזונות ומותר מעשה ידיה, היא מקבלת בתמורה לזה מה הכסף. מה באמת מעשה ידיה שהיא צריכה לעשות? היא צריכה לעשות מצמר חוטים, משקל 5 סלעים חוטי שתי ביהודה. חוטי שתי זה חוטים דקים יותר, שקצת יותר קשה לעשות אותם. ומכיוון שהמשקל סלע ביהודה היה כפול מבגליל, אז 5 סלעים שתי ביהודה שהן 10 סלעים שתי בגליל. או אם היא רוצה לעשות חוטי ערב שיותר קל לעשות אותם כי הם יותר עבים, אז זה לוקח 5 זמן. לכן היא צריכה לעשות משקל 10 סלעים חוטי ערב ביהודה שהן 20 סלעים בגליל. ואם הייתה מניקה, פוחתים לה ממעשה ידיה, כי צריכה בזמן הזה להניק את בנה, ומוסיפים לה על מזונותיה שצריכה בשביל להניק. במה דברים אמורים? שזה השיעור שצריך לתת לאישה בעני שבישראל, אבל באדם מכובד חייב לתת לה יותר, והכל לפי כבודו. הגמרא הולכת ומבארת את הדבר הראשון שהבעל נותן לאשתו, חיטים כדי לעשות מהם פת לחם. המשנה אומרת שהוא נותן לה כל שבוע 2 קבים חיטים, וזה אמור להספיק לה לשבוע שלם. שואלת הגמרא, מה נמתניתין? כמו מי נשנתה המשנה, ששני קבים חיטים זה מזון לשבוע שלם, פת לשבוע שלם. לא לפי רבי יוחנן בן ברוקה ולא לפי רבי שמעון בר יוחאי. דתנן משנה מסכת עירובין. בשבת מותר לאדם ללכת בתוך העיר שהוא שבת בה בשבת, כל העיר. אם הוא רוצה לצאת מחוץ לעיר, מותר לו ללכת עד 2,000 אמה. יותר מ-2,000 אמה זה איסור תחומים. אסור לצאת יותר מתחום שבת. אם האדם שבת באמצע הדרך, אז יש לו 2,000 אמה לכל צד מהמקום שבו הוא שבת. ולכן יש עיצה, אדם שבשבת רוצה ללכת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה, הוא יכול פשוט לקבוע שביתה מחוץ לעיר. יכול להחליט שהוא שובת בשבת בסוף 2,000 אמה מהעיר, ואז הוא יכול ללכת 2,000 אמה מהעיר עד המקום שהוא קנה שביתה, איפה שהוא שם את עירובי תחומין, ומשם עוד 2,000 אמה, סך הכל 4,000 אמה. הוא צריך לשים במקום העירובי תחומין, במקום שהוא קונה שביתה, שיעור. וכמה שיעורו של עירוב תחומין? מזון 2 סעודות לכל אחד ואחד שרוצה לקבוע שביתה באותו מקום, הוא רוצה לקנות את העירובי תחומין. ואם הוא רוצה לעשות עירובי תחומין עם פת, עם לחם, הוא צריך לשים לחם של מזון 2 סעודות. כמה זה? אז רבי מאיר ורבי יהודה אומרים שזה תלוי כל אחד לפי מה שהוא רגיל לאכול. בכל מקרה זה מה שהוא רגיל לאכול בסעודה שבה הוא אוכל כמות מועטת של פת. רבי מאיר היה רגיל לאכול עם כל מאכלי שבת פת. עם כל מאכל ומאכל הוא היה אוכל פת, ולכן הוא היה רגיל בשבת לאכול יותר פת. ולכן הוא אומר שהשיעור של עירובי תחומין לא צריך להיות דווקא כמו שהוא רגיל לאכול 2 סעודות של פת בשבת, אלא מזונו לאכול ולא לשבת, דברי רבי מאיר. לעומת זאת רבי יהודה, הוא היה רגיל דווקא לאכול בשבת פחות פת, כי הוא היה אוכל דגים, בשר, לא צריך לאכול כל כך הרבה לחם. לכן הוא אומר שהשיעור מזון 2 סעודות זה כמו שהוא רגיל לאכול לשבת, ולא מה שהוא רגיל לאכול בימות החול, שאז הוא רגיל לאכול יותר פת. וזה וזה, גם רבי מאיר וגם רבי יהודה, שהשיעור שהם קבעו זה כל אחד כפי מה שהוא רגיל לאכול בסעודה פת, מתכוונים להקל. שהשיעור שהוא רגיל לאכול פחות, זה מה שהוא צריך בשביל עירובי תחומין. אם בשבת הוא אוכל פחות, שיעשה כמו שיעור של פת שהוא רגיל לאכול בסעודה בחול, ואם בשבת הוא רגיל לאכול פחות פת, שיעשה עם מזון 2 סעודות מה שהוא רגיל לאכול בשבת פת. סיימנו עם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. מכאן ועל אנחנו עוסקים בדעתם של רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון בר יוחאי, שהם שניהם מסכימים בדבר אחד שאיתו הם חולקים עם רבי מאיר ורבי יהודה, כי בעוד רבי מאיר ורבי יהודה סוברים שכל אחד מזון שתי סעודות זה לפי מה שהוא רגיל לאכול, הם אומרים שיש שיעור קבוע לזה. רק מה שיש ביניהם ויכוח, מה הכמות הקבועה של מזון שתי סעודות בפת. דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמזון שתי סעודות זה מידת נפח של חצי קו. זה המסקנה. והוא אומר את זה באופן כזה. כיכר לחם הלקוח במטבע שנקרא פונדיון, זה מזון שתי סעודות. פונדיון זה חצי מאה כסף. כשהמחיר הוא מארבע סעין מוכרים לסלע, אז כשמוכרים כיכר בפונדיון בחצי מאה כסף, כזה כיכר זה מזון שתי סעודות, וזה בעצם חצי קו. ואיך הולך החשבון? אז קודם כל מחלקים 4 סעין ל-48, ואחר כך מחלקים את הסלע ל-48. וכשמחלקים 4 סעין ל-48 חלקים זה יוצא חצי קו, כשמחלקים סלע ל-48 חלקים זה יוצא פונדיון. אז אם כן נמצא שכיכר הלקוח בפונדיון, כשארבע סעין זה בסלע, זה בעצם חצי קו. כי חצי קו זה 1 חלקי 48 מארבע סעין, ופונדיון הוא 1 חלקי 48 מסלע. וכך הולך החשבון. סלע הוא 4 דינרים. כל דינר זה 6 מאה כסף. אז כמה זה 6 כפול 4, או 4 כפול 6, לא משנה, 24. וכל מאה כסף זה 2 פונדיונים. אז אם כן, 24 כפול 2, 48. נמצא שפונדיון הוא 1 חלקי 48 מסלע. מה נותר לנו כעת לעשות חשבון? איך יוצא שחצי קו זה 1 חלקי 48 מארבע סעין. סעה היא 6 קבים. אם כן, 4 סעין, זה 4 כפול 6, 24. חצי קו, זה 24 לחלק ל-2. כי אם יש לך 24 קבים בארבע סעין, אז כמה חצאי קבין יש לך בארבע סעין? כפול 2, כל אחד אתה מחלק אותו ל-2. אז יש לך 48 חצאי קבין בארבע סעין. אם כן, אם אתה מוכר 4 סעין בסלע, אז 1 חלקי 48 מארבע סעין, אתה מוכר ב-1 חלקי 48 מסלע. וכמה זה יוצא? חצי קו שנמכר בפונדיון. בקיצור, נמצא שמזון שתי סעודות לפי דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה זה חצי קו. אז אם כן, אם מזון שתי סעודות זה חצי קו, משנה שאומרת שנותנים לה לשבוע שתי קבים, אז כמה חצאי קו יש בשתי קבים? 4 חצאי קו, ואם בכל חצי קו יש מזון שתי סעודות, אז זה 8 סעודות. מזון 8 סעודות, לשבוע 8 סעודות. הרי בכל יום אדם אוכל שתי סעודות, בסך הכל מספיק ל-4 ימים. אז אם כן, לפי דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה, לכאורה המשנה שלנו לא מסתדרת. ננסה אולי עם דעתו של רבי שמעון. כמה לפי דעתו זה מזון שתי סעודות? הוא אומר, שהשיעור הוא כזה. כיכר כזה שמקו אפשר לעשות 3 כיכרות, אז שליש מכל כיכר זה מזון של סעודה אחת, ושתי שליש, שתי ידות לכיכר, זה מזון שתי סעודות. אז יוצא שתי שליש מכיכר כשיש 3 כיכרות לקו. אם כן, כמה זה מזון שתי סעודות? בקו אפשר לעשות שלוש כיכרות, וכל שליש כיכר זה מזון של סעודה אחת. נמצא שיש בכל קו מזון 9 סעודות. כי אפשר לעשות מזה 3 כיכרות, וכל שליש כיכר זה מזון סעודה אחת. ואם יש לך בשבוע 2 קו שנותנים לאישה, זה מזון 18 סעודות. מה זה? 7 ימים. כל יום מזון 2 סעודות זה 14 סעודות. אז אתה רוצה לתת בשבת 3 סעודות, אז זה 15 סעודות. אתה רוצה גם להביא סעודה, מה שנקרא, של רב חידקה, שאומר שבשבת אמורים לאכול 4 סעודות. אז אתה מגיע ל-16 סעודות, אבל איך 18? במסקנה הגמרא אומרת שלפי דעתו, השתי סעודות הנוספות זה לאורחים וכדומה. טוב. זה בכל אופן לעניין המזון, שתי סעודות לעניין עירובי תחומין. וכן לעניין כמובן שאנחנו חישבנו סעודות, מה שהאישה מקבלת, שתי קו, כמה סעודות זה יוצא לה בשבוע. ממשיך רבי שמעון ועושה את החשבון גם לגבי הלכות נוספות שמחשבים לפי גודל של הכיכר. שזה מזון סעודות, זה נוגע לעוד הלכות. ובעצם זה לא שייך כל כך לענייננו, רק שהגמרא מביאה את המשך הברייתא. המשך המשנה. חציה של הכיכר לבית המנוגה. כשיש נגע צרעת בבית, הוא תמה. מי שנכנס לבית נטמא. הבגדים שהוא לבוש בהם לא נטמאים כשהוא נכנס, כי הם תפלים לו. אבל דורשים מהפסוק שאם הוא שוהה, האדם שלבוש בבגדים שוהה בבית, שיעור כדי אכילת פת שעורים, מזון סעודה אחת, גם הבגדים שלו נטמאים בטומאה חמורה. כמה זה מזון סעודה של פת חיטין, איזה כמות? חצי הכיכר. שזה כדי אכילת פרס. פרס זה חצי. חצי כיכר זה מזון סעודה אחת. מה שמבאר, שעל אף שאמרנו לעניין עירובי תחומין, ששליש מהכיכר הזה זה מזון סעודה אחת, לעניין עירובי תחומין, חכמים הקלו בסעודה מצומצמת, שזה גם נחשב כדי סעודה. שליש כיכר, אבל באמת סעודה בינונית זה חצי כיכר. כמה יוצא חצי כיכר? כמובן שזה תלוי לפי רבי יוחנן בן ברוקה, שלפי דעתו כיכר זה רבע קו. הרי בכל קו יש 4 לוגין. בלוג יש 6 ביצים. אז אם כן, 4 כפול 6 זה 24. אז זאת אומרת, יוצא שבקו יש 24 ביצים. ואם כיכר זה רבע קו, יש בו 6 ביצים בכיכר. חצי שלו לבית המנוגה זה 3 ביצים. לעומת זאת, לפי רבי שמעון, שבכל קו יש 3 כיכרות, אז אם כן, כל כיכר הוא שליש קו, שכל קו הוא 24 ביצים, כמה זה שליש? 8 ביצים. אז חצי פרס לבית המנוגה זה 4 ביצים. וחצי חצייה של הכיכר, דהיינו חצי פרס, הוא שיעור לפסול את הגבייה. חכמים גזרו, שאם אדם אוכל מאכלים טמאים בשיעור חצי פרס, הוא נטמא מדרבנן, שהוא לא יכול לאכול תרומה. אז זה חצי חצייה של הכיכר. לפי רבי יוחנן בן נורי, זה יוצא ביצה וחצי, ולפי רבי שמעון, זה יוצא 2 ביצים. וחצי חצי חצייה של הכיכר הזה, שזה שיעור בערך של קביצה, על כל פנים ודאי לפי דעת רבי שמעון, לקבל טומאת אוכלים. טוב, אז את כל השאר ההלכות שלומדים מהכיכר, הבאנו כאן במשנה, אבל זה לא קשור דווקא לנושא שלנו. מה שקשור לנושא שלנו, שיש ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון, כמה זה שיעור מזון שתי סעודות בפת. במשנה כתוב שמביאים לה בשבוע שלם שני קבין. מני, לפי מי נאמרה, נאמרה המשנה שלנו? אם כמו רבי יוחנן בן ברוקה, שהוא סובר שבחצי קו יש מזון שתי סעודות, אז בשתי קבים של חיטים יש מזון של תמני, שמונה סעודות אביין. אז זה לא מספיק בשביל שבוע, כי בכל יום אוכלים מזון שתי סעודות, שמונה סעודות זה בקושי לארבעה ימים. ואם תאמר כמו השיעור של רבי שמעון, שכל קו יש תשעה סעודות, תשעית הקו זה שיעור סעודה, אז אם כן שני קבים זה יוצא 18 סעודות, תמניסרי אביין. צריך כל כך הרבה סעודות, שני סעודות ליום, אז אם אתה עושה גם בשבת שתי סעודות זה יוצא 14 סעודות, אם אתה עושה גם סעודת ליל שבת נאמר זה 15 סעודות, עוד תוסיפת של רב חידקה שאומר שאוכלים 4 סעודות ביום, אז יש לך 16 סעודות. אז כמו מי נשנתה המשנה שלנו שאומרת ששני קבים חיטים זה מספיק בשביל שבוע שלם. מתרצת הגמרא לעולם התנא במשנה שלנו שאומר שבשני קו חיטים יש מזון סעודות לשבוע שלם, זה כמו דעתו של רבי יוחנן בן ברוקה. וכמו דבריו שאמר רב חיסדא לבאר את דברי רבי יוחנן בן ברוקה, שמה שחצי קו בפונדיון, או במילים אחרות ארבע שיאים חיטים בסלע, זה מה שהחנווני קונה חיטים, זה המחיר של החיטים, זה לא המחיר של הכיכרות. ולכן כשהחנווני קונה את החיטים, הוא קונה אותם נאמר חצי קו בפונדיון, הוא לא מוכר אחר כך את הכיכר שהוא עשה מחיטים של חצי קו בפונדיון, כי הוא צריך גם להרוויח. צא מעין רווח שליש לחנווני. נאמר, החנווני קונה 4 שאים חיטים בסלע. אם אתה מחלק את זה ל-48, אז 4 שאים זה יוצא חצי קו, וסלע יוצא פונדיון. זאת אומרת שזה יוצא חצי קו לפונדיון. זה החיטים הוא קונה במחיר הזה. ואחרי זה אופה כיכרות. מה שהוא מוכר בפונדיון, הוא לא מוכר חצי קו, צריך להרוויח משהו. הוא אופה כיכרות של שני שליש חצי קו. דיינו, כל כיכר זה שליש קו. וכיכר של שליש קו הוא מוכר בפונדיון. ואם כן, שני כיכרות הוא מכסה את ההוצאות. ואת הכיכר השלישית זה הרווח. אם כן, כשהחנווני מוכר כיכרות, כיכר של שתי סעודות הוא שליש קו. זה הכיכר השלמה. שליש קו. אבל בכל כיכר יש מזון שתי סעודות, נמצא שכל סעודה זה שישית קו. אז אם כן, הכנה מכאן לעניין המשנה שלנו, שאנחנו רוצים לדעת כמה סעודות יש בשני קבים חיטיים, הרי שני השיעור של סעודה זה שני שליש ממה שהיינו סבורים קודם. או במילים אחרות אולי, אם אתה אומר שכיכר שיש בה שתי סעודות זה של שליש קו, אז כמה הסעודות יש בקו שלם? שש סעודות. ובשני קווים, 12 סעודות. זה מה שהגמרא אומרת אחר כך, שזה בעצם יוצא 12, בסך הכל צריכים בשביל שבוע שלם יותר מ-12 סעודות. אבל בשביל לבאר מה הגמרא כאן אומרת, הייתי טיל תשדה עליו, דיינו אתה מוסיף עוד שליש. אם יצא לך מקודם חשבון, שבשני קווים יש 8 סעודות, למה? כי כל חצי קו זה כיכר ויש בו שתי סעודות, אז קו שלם זה 4 סעודות ושני קווים זה 8 סעודות. כאן אתה הרי אומר שיש עוד שליש, אז יוצא 12. אז הקטי שואל את הגמרא, עדיין תרתיסרי יביין, בשני קווים, גם אם אתה מחשב את הכיכרות שנמכרות יותר ביוקר, ואם כן יוצא שיש יותר סעודות, יצא 12 סעודות, בסדר, 12 סעודות. אבל אם כל יום אתה אוכל מזון, אם אתה אוכל כל יום שתי סעודות, ככה זה היה הסדר, אז יש 12 סעודות, יש לך סך הכל מזון לשישה ימים. מה עם שבת? תרץ את הגמרא, בסדר. הבעל שנותן לאשתו מזון, שיהיה לה מזונות לכל השבוע, זה לא כולל שבת. כי הרי היא אוכלת עם עוללי שבת. אז בשבת הוא לא צריך להביא לה מזונות. שואלת הגמרא, הניחא, זה טוב למאן דאמר שסובר אוכלת אמו מלילי שבת ללילי שבת, הכוונה שהיא אוכלת אמו, אכילה ממש. למאן דאמר שאוכלת, הכוונה אכילה זה הכוונה תשמיש, והיא לא אוכלת איתו בכלל, מה היא קלה ממה? אז איך מספיק לה 12 סעודות לשבוע שלם? תלי סרביה, צריך לפחות 14 סעודות, אם אתה רוצה בשבת לאכול שתי סעודות. אלא מביאה הגמרא הסבר אחר. באמת, המשנה שלנו כמו רבי יוחנן בן ברוקה. רק כדי אמר רב חיסדא, צא מהם שכר מחצה לחנווני. שהחנווני לוקח בשכרו מחצה, כפול. והגמרא תכף תבאר שאין סתירה מה שמקודם רב חיסדא אמר שהוא לוקח שליש למה שהוא אומר כאן שהוא לוקח חצי. כי זה תלוי האם הלקוחות הם אלה שמממנים את החומרי אפייה כמו את העצים, או שהוא צריך לחסות את זה בעצמו. כי אם הוא צריך גם לשלם את ההוצאות, הוא לוקח חצי רווח. אז אם כן, רב חיסדא אומר שמורידים מהחיטים מחצה, שזה החנווני לוקח בשכרו. החנווני קונה 4 סעים חיטים בסלע, ואם אתה מחלק את זה ל-48, אז 4 סעים יוצא חצי קו, וסלע יוצא פונדיון. ככה הוא קונה את החיטים, אבל את הכיכרות שהוא אופה, אז כיכר של רבע קו הוא מוכר בפונדיון, כדי להרוויח את החצי השני. אז אם כן, חצי מהחיטים הוא לוקח שכר טרחה. כיכר שיעור שתי סעודות זה של רבע קו, ושיעור סעודה זה שמינית קו. ואם כן, שתי קבים יוצא 16 סעודות. אז אם כן, אחא נמי, אם אנחנו חישבנו שבכל קו יש מזון 4 סעודות, בשתי קווים יש מזון 8 סעודות, אז תוסיף עוד חצי, אתיה פלגה, עוד 8 סעודות, ושדה עליי הוא תוסיף עליהם שזה יהיה 16. אז זה מסתדר מצוין. כמו שתכף הגמרא תסביר, למה צריך מזון 16 סעודות בשבוע? או כמו רבי חידקה שסובר שבשבת אוכלים מזון 4 סעודות, אפילו לפי חכמים שחולקים וסוברים שמספיק 3 סעודות בשבת, סעודה נוספת נותנים בשביל אורחים. והגמרא כרגע מבארת, קשה דרב חיסדא דרב חיסדא, פעם אחת הוא אומר שלפי רבי יוחנן בן ברוקה, החנווני מסתכר שליש, ופעם אחת הוא אומר שמסתכר חצי. אומרת, מה לא קשה, כמו שאמרנו מקודם, זה תלוי האם הוא צריך גם לממן את ההוצאות. משהו לוקח רק שליש, מדובר בכזה מקום, באטרה, דיאב וציווה, שנותנים, אלה שמוכרים את החיטים, נותנים גם את העצים בשביל לאפות. אז הוא לוקח רק רווח על העבודה, אז הוא מספיק לו לקחת שליש. מה שרב חיסדא אמר שלוקח חצי בשכרו, מדובר באטרה דלא יהוה ציווה, שמוכרי החיטים לא נותנים עצים לאפות את הפת. ואז הוא מרוויח חצי. טוב, אז אם כן נמצא שלפי מה שרב חיסדא אומר שהחנווני לוקח חצי בשכרו, נמצא שאומנם חצי קו יש מזון שתי סעודות, אבל הרי החנווני לוקח רווח חצי, אז אם כן הוא מוכר את זה בכפול, אז יש מזון מכל חצי קו 4 סעודות, בקו שלם 8 סעודות, בשני קבים 16 סעודות, אז יהיה אחי שיצרי אביין, בשתי קבים יש 16 סעודות, כמן, כמו מי המשנה שלנו שנויה, כמו דעת רב חיסדא דאמר שחוץ מהשתי סעודות ביום במהלך ימות החול, שזה יוצא 12 סעודות, רב חיסדא דאמר 4 סעודות חייב אדם לאכול בשבת, אז יש לך בסך הכל 16 סעודות. אבל חכמים שחולקים על רבי חיסדא ואומרים שיש רק מצווה לאכול 3 סעודות בשבת, לפי דבריהם לא נשנתה המשנה, זה לא מסתבר שהמשנה שלנו לא הולכת כמו דעת החכמים, אלא כמו דעת רבי חיסדא. אומרת הגמרא, אפילו תימא שהמשנה שלנו כמו דעת רבנן, ומספיק לאכול 3 סעודות בשבת, אז למה צריך לתת למזון 16 סעודות? דל חדה, תפחית סעודה אחת מהחשבון לאורחים, לארחי ופרחי. אורחים זה אורחים שמתעכבים שם, פרחי זה אורחים שחולפים. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי. כעת שאנחנו מוכרחים לומר שהשיעור במשנה של שני קבים חיטים זה כולל גם לאורחים, אפילו תימא, גם אם תאמר שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שבכל קו יש 9 סעודות, שני קבים יש 18 סעודות. אז אם כן, איך ייתכן שבשבוע היא צריכה כל כך הרבה סעודות? אז לפי דעת רבנן, אם התנה של המשנה סובר כמו דעת חכמים שבסעודות שבת אדם אוכל 3 סעודות, אז היא צריכה 15 סעודות בשבוע, אז למה הוא נותן למזון 18 סעודות? עוד 3 סעודות לאורחים, דל תלת לארחי ופרחי. ולפי רבי חיסדא שבשבת אוכלים 4 סעודות, אם התנה של המשנה שלנו רוצה לומר כמו דעת רבי חיסדא, והוא אומר שצריך 18 סעודות, הרי לפי רבי חיסדא, בימות החול, יש לנו 6 ימים, 2 סעודות ביום, 12 סעודות. בשבת, עוד 4 סעודות, 16 סעודות. דל תרתי, קח עוד 2 סעודות, לארחי ופרחי, כדי שיהיה לו לאורחים, לארחי ופרחי. במשנה למדנו שהוא יכול לתת לה או 2 קבים חיטים, או 4 קבים שעורים. ואמר על זה רבי יוסי, לא פסק לה שעורים, אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לאדום. משמע שרק אלה שסמוכים לאדום הם אלה שבמקום ההוא אפשר במקום חיטים להביא שעורים. שואלת הגמרא, אלא בארץ אדום, בני אדום, הוא דאכלי שעורים, רק הם אוכלים שעורים, בכולה אלמה שאר העולם לא אכלי שעורים. מבארת הגמרא, אחי כמה, רבי יוסי התכוון לומר, שים לב ששעורים, אם הוא רוצה לתת לה, הוא צריך לתת לה כפול. אם הוא נותן חיטים, הוא נותן 2 קבים. אם הוא נותן שעורים, הוא נותן 4 קבים. מה, שעורים הם כל כך גרועים, שאם אתה רוצה לעשות מהם מזון, סעודות לשבוע שלם, צריך כפול מהחיטים? לא פסק שעורים כפליים בחיטים, אלא רבי ישמעאל שהיה סמוך לבני אדום, פני שהשעורים האדומיות רעות הן, ובשביל לעשות פת למזון, סעודות לשבוע שלם, צריך כפול שעורים מחיטים. ורק אז זה יוצא מזון מספיק סעודות למהלך שבוע שלם, ועד כאן דף סמך דלת.